טוב, שלום וברכה לכולם. נדבר משהו מתוך הפרשה, קשור בעיקר לדמוקרטיה, נדבר קצת על הדמוקרטיה. כתוב, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. אז מתי אנחנו בעצם הולכים אחרי הרוב? זו השאלה שאנחנו נדון בתחילת השיעור. אז קודם כל לגבי הדמוקרטיה, באופן כללי יש הרבה שמתייחסים אליה כמו אל פרה קדושה, כן? והאמת היא שהיא בכלל לא קדושה, רחוק מזה, יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, היא שיטה אנושית ולא שיטה אלוהית, כן? והחסרונות שלה אנחנו רואים ככל שמתקדמת הגאולה, זה בבחינת היעדר הקודם להוויה. כלומר, רואים את זה מאוד במערכת הבחירות האחרונה. על גבי זה תבוא הוויה חדשה שהיא תיאתר במקום הדמוקרטיה את, את מדינת ישראל. בכל מקרה, בפשטות, מה הדמוקרטיה אומרת? שאנחנו, ההתנהלות היא על פי הצבעת הרוב, נכון? זה פשטות, נכון? הרוב קובע. זה שיטת ממשל שהיא מאפשרת בעצם לאזרחים להשפיע על המדיניות הציבורית, בהצבעה בבחירות, וכל אזרח הוא בר השפעה, בעל זכויות, ורצון רוב הציבור הוא מתבטא לכאורה במדיניות. בסדר? זה בפשטות. זה לא כל כך מתאים למדינת ישראל, אני אגיד לכם למה, כי הרב קוק כותב שהשאיפה שלנו היא לנהל את ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה, ולא על פי החלטת הרוב. כן, ככה הוא כותב בספר אורות. כלומר, הרוב זה לאו דווקא מה שהוא יבחר בו, זה לנהל את המדינה על פי יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. אדרבה, אנחנו תכף נראה שזה ממש לא פשוט, כן? בכל מקרה, רק לפני שאני אכנס לעומק העניין הזה, אפשר להקשות ולומר שלכאורה התורה היא גם מדריכה ללכת על פי הרוב, נכון? הרי אנחנו אומרים, לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. אז אחרי רבים להטות זה לכאורה כן צריך ללכת על פי הרוב, נכון? הרוב קובע, מה אתם אומרים? זה נכון לומר את זה? לא, זה לא נכון, אני אגיד לכם. קודם כל, האיזון הזה של בין שתי הדרכות, יש פה שתי הדרכות בפסוק. מצד אחד, אחרי רבים להטות, מצד שני, הרישה של הפסוק זה לא תהיה אחרי רבים לרעות. בכל מקרה, האיזון ביניהם אף פעם הוא לא מוציא מגבולות הגזרה של התורה. כן? זאת אומרת, אם נשים לב, מה המהות של הדין הזה, של הפסוק הזה, של פרשת משפטים? זה הדרכה לדיינים, איך לפסוק דין, כן? וגם הדרכה כללית, ככה רבנו בחיי אומר, אומר אפילו אם ראית רבים מבני אדם שאין נוהגים כשורה, לא תהיה עמהם. זה אחרי רבים לרעות, כן? אז לא תהיה אחרי רבים לרעות, אבל בכל מקרה, בוא ניקח את זה, רק את הקושי שבדבר הזה. הרי אנחנו יודעים שלא כל מעשה או דעה הם לגיטימיים, נכון? ואם הרוב אבל יקבע על איזה הדרכה מסוימת, יתמכו בהחלטה שהיא בניגוד לתורה, אז מה? אז בגלל שהרוב קובע, אז אנחנו מחויבים ללכת? הפוך. יש אפילו בצורה קיצונית, אומרים שקשר רשעים אינו מן המניין, נכון? קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין. זה למשל שוונה וסיעתו, הם היו רבים יותר מחזקיה, והם רצו להיכנע למחנה אשור, אז הגמרא אומרת שזה קשר רשעים, למרות שהם היו הרוב, הם היו קשר רשעים, וקשר רשעים אינו מן המניין, אנחנו לא נלך במקרה כזה על פי הרוב. אז מתי אנחנו כן הולכים על פי הרוב, ומתי לא הולכים על פי הרוב? בסדר? זה התחלת השיעור. אז הרב קוק בעין היה, הוא נותן ארבע כללים. בסדר? מתי הולכים על פי הרוב? דבר ראשון, שהרבים שמעו את כל דברי החולקים. ותניהו, לפני שאני מתחיל עם ארבע כללים. מתי אנחנו בפשטות התורה מדריכה ללכת על פי הרוב? בתוך הסנהדרין. בתוך הבית דין, בין החכמים שפוסקים הלכה, לא בצורה גורפת המונית, כן? שהקול של החכמים הוא כמו קול של אחד של הקל שבקלים. אלא שמדובר פה על אנשים, חכמים בתורה, שרוצים לעבוד את השם, רק שיש להם מחלוקת בתוך בית דין, איך לפסוק את הדין, כן? או איך להכריע את ההלכה. וגם פה יש ארבע כללים, שאנחנו תכף נראה אותם, אבל מדובר פה על אנשים שרוצים לעבוד את השם, שמחפשים את האמת האלוהית, לא באופן שמוצאים מן התורה, אחרי אז, רבים להטות. אנחנו לא אומרים את זה. לא על זה זה נאמר. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אוקיי, אז ארבע תנאים להתנהלות על פי הרוב. הדבר הראשון, שדווקא שהרבים הם שמעו את כל דברי החולקים. כלומר, שמעו אחד את השני, היה דיון משותף, אבל אם כולם לא היו במעמד אחד, זה נמצא גם בברכות ב', פרק ו', פסקת ת'ז', כן? שם הרב דן בזה, בעין היה, אז אם לא היו כולם, לא דנו בכלל, לא דיברו אחד עם השני, אז יכול להיות שאם היו אלה שומעים את טענות אלה, היו משתכנעים, היו משנים את דעתם, אבל אם אין דיון משותף, אתה לא אומר בכלל, אתה לא מתחיל את הכלל הזה של אחרי רבים להטות. עד כאן בסדר? דבר שני, אם יש רוב שהוא מצטרף ביחד, אבל לא מאותם מניעים, כל אחד בא לשם, כולם, איך אומרים, אלא אחר כבטב אליו מטעמה, כן? אבל לא מאותו מניע, כן? באים, אומרים את אותה החלטה בתכלס, אבל לא מאותו מניע, זה לא נקרא רוב. בסדר? רוב הוא צריך לבוא מאותם מניעים. רוב הוא צריך להיות מונע מערכים משותפים, לא מאיזה מכנה משותף ירוד או מקרי או משהו כזה. כן, מה אתה אומר?
נגיד, 20 אומרים שזה מתקשר, 30 אומרים שזה
פסול. זוכרים על פי הרוב? לגבי מה? בתוך בית דין אתה מדבר? זה פסיקת הלכה מסוימת, כן? עזוב רגע, תכלס. כן, יש מחלוקת בין בית דין, אם זה מותר או אסור, כן? או מחלוקת בית דין אם הוא זכאי או חייב, בסדר? או בין החכמים, זה לא חייב להיות דווקא בית דין, בסדר? בין החכמים, בסדר? אז בפשטות, בוא נראה רגע, בוא נראה מתי אנחנו הולכים על הבחירה. חכה רגע, אני אגיד את ארבע התנאים ואז תשאל אותי, בסדר? אם זה עוד לא יהיה ברור, כן?
כן.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
מה למשל, אם מדברים על משהו שמותר או אסור, יש לך 40 שאומרים מותר ו-60 שאומרים אסור. על אלה שאומרים אסור, יש 30 שאומרים אסור בגלל ככה וככה, ו-30 שאומרים אסור בגלל ככה וככה.
זה לא מצטרף.
מה זה?
זה לא מצטרף.
כאילו שהם מסכימים על אותו עיקרון, פשוט הדרך שבה הם מגיעים שם שונה?
אז הם לא מסכימים על אותו עיקרון, הם מסכימים, אז הם אומרים, הלכה כבתה ולאו מטעמה, כן? כאילו הוא לא מאותו טעם בה, זה לא רוב מצטרף. ככה הרב קוק, בעצם ברגע שיש מניע שונה, זה לא רוב שמצטרף ביחד. כשהמניע הוא שונה. בסדר? לא יודע אם הטעם הוא דווקא שונה, המניע הוא שונה. דבר שלישי, כאשר מתעוררת מחלוקת וספק בין חכמי ישראל, אז לכתחילה, אנחנו לא הולכים על פי הרוב או לא על פי הרוב, אלא לכתחילה אנחנו צריכים לברר את האמת. אחרי כאילו כל מי שהדעת או הסברה או הראיות הן נוטות לדבריו, ואז להכריע. זאת אומרת, הליכה על פי הרוב היא לא לכתחילה, היא בדיעבד. היא בדיעבד, כשניסינו להכריע את האמת, ניסינו, וזה לא הצליח, זאת אומרת, אבל לכתחילה אם יש אפשרות לברר את הדעה בצורה בהירה, כן, שהיא תוכח כנכונה, אז זה ודאי עדיף במצב הזה לא לפסוק על פי הרוב, אלא אחרי האמת, אתם מבינים? זאת אומרת, רק שכאילו האמת היא נעדרת פה, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אבל אתה צריך לצאת עם הלכה ברורה או עם פסק ברור בדין, אז בדיעבד, כשאין בידינו בכלל להכריע בשום ראיות נוספות, ובכל מקרה צריך להכריע, אז אנחנו נאמר אחרי רבים להטות. והטעם הוא, הרב כותב שם מפני השלום, שלא ירבו מחלוקות בישראל. אבל טעם העניין הרביעי, התנאי הרביעי, וגם כשיש חכמים שהם מחודדים יותר, כמו נגיד בית שמאי, כתוב עליהם שהם היו חריפי טובה, והתוספות אומרים, הגמרא אומרת שהיו מחד דייטפי, הם היו מחודדים יותר מבית הלל. לכן היה קשה להכריע שמה, כי בית הלל היו רבים יותר, אבל בית שמאי היו מחד דייטפי. אז כשיש חכמים שהם יותר מחודדים, אז גם לא שייך הכלל של אחרי רבים להטות. בגלל שהגדולים בחוכמה הם יורדים יותר לעומק האמת. תביני, יש נושאים שלא כל אחד מבין בזה. אפילו בין החכמים. יש נושאים שהם דקים כאלה. לא כל אחד עוסק בזה. בסדר? יש כל מיני נושאים שהם משיקים לתחומים אחרים. אז אתה לוקח את החכם שבאמת מבין בזה. הכל חכם הוא עכשיו מבין בכל השאלות החדשות שמתחדשות בנושאי, אני לא יודע, פוריות והפריה ו... ולא כל חכם, הוא מבין, יש מכון פועה, הם עסקים בזה, עסקים בענייני רפואה, ענייני הלכה, הם חכמים גדולים. או יש כל מיני תחומים דקים כאלה, בסדר? שלא כל חכם אפילו הוא בקי אני יודע מה, הלכות, אני יודע מה, החלאה בזרעים. כל חכם מבין בזה באותה רמה. נושאים דקים כאלה, נושאים טכנולוגיים, מתחדשים. נושאים ביטחוניים. יש חכמים שהם יותר... זה המקצוע שלהם, בסדר? הם מתמקצעו בזה. אז בעצם, אתם רואים שזה אפילו בתוך בית דין, לא כך פשוט ללכת על פי הרוב. אלא אמרנו שכולם שמעו את דברי כולם, וזה רוב מצטרף יחד ממניעים משותפים, ועדיף, זה כאילו... זה בדיעבד, כשלא הצלחנו להכריע את האמת, אבל אם הצלחנו להביא ראייה, אז זה ודאי עדיף. וכשיש חכמים שהם מחודדים יותר, אז מה לעשות? מה? לא כולם מבינים כמוהו בנושא הזה. אז מה אתה יכול להגיד? אתם מבינים? מאוד מורכב. אז בעצם, נחזור רגע זה לעניין של מתי אנחנו אומרים אחרי רבים להטות, כן? עכשיו בספר שלי זיו הפרשה, אז אני כתבתי שני מאמרים על הדמוקרטיה. אז אחד הוא בפרשת משפטים, ואחד לפניו זה פרשת יתרו. לא היה שיעור שבוע שעבר, אני רציתי להיכנס גם לזה, זה גם כן עוסק בזה, זה מברר את זה. שני המאמרים האלה הם משלימים, בסדר? בכל מקרה, נכון? פרשת יתרו קראנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נכון? אז אדם שהוא ככה, אז רש"י אומר שאינן אלוהות, אלא אחרים עשו אלוהים עליהם. ככה רש"י אומר. אז אדם מאמין, כן, נאור, כן, אז הוא אומר, זה ברור, איזה שטות זה לשים על עצמך איזשהו אליל. כל בר דעת הוא מבין שזה טיפשי לשים על עצמך איזשהו פסל שאתה בעצמך יצרת, נכון? נראה לנו מאוד מטופש, נכון? להשתחוות או להאמין במעשה ידם, מעשה ידם, מעשה יד אדם, מה? בפסלים, כן. אבל זה נראה לך טיפשי, נכון? אבל תשימו לב ש... מה שאנחנו לא כל כך שמים לב אליו, שבהתנהלות הדמוקרטית יש סתירה מובנית, חריפה מאוד, לאנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אני אסביר לכם למה. החשבון הוא מאוד מאוד פשוט. ממש פשוט. אם הרוב הוא קובע, אז זה כבר לא השם קובע. אם הדבר השם הוא מוחלט, אז אין שום מקום לדון בנושא שהתורה כבר הדריכה בו. ואם יש מקום לדון, אז לדון בנושא שהתורה כבר הדריכה בו, אז יוצא ששמנו על עצמנו, יש פה מערכת ששמה אליל חדש ישן במרכז החיים שלה, שזה האדם. למה האדם? כי האדם הוא מיוצג על פי הרוב. כשאתה אומר הרוב קובע, זה בעצם אתה אומר האדם קובע, נכון? האדם הוא מיוצג על פי החלטת הרוב, וזה אליל מופשט ודק, שלא כל כך שמים אליו לב. אנחנו לא זובחים לו, לא מקטירים לו, לא מנסחים לו, אבל יש בו, יש פה צד כזה של, כאילו, השתחוויה. אתה, זה לא פסל ותמונה ממשיים, אבל הם, עצם השיטה היא פסל ותמונה. זה דבר מאוד מאוד מורכב. כי יוצא שהאדם, דרך הדמוקרטיה, הוא מנהל את חיינו כאלוהות. והתורה, בתוך הדמוקרטיה, היא מתתיירת לכל היותר כאינטרס של הדתיים. זה מה שחשוב לדתיים, אז שיצביעו בקלפי, נכון? אז יש פה דבר מאוד מאוד מורכב, אתם מבינים? זה... אז תגיד טוב, אבל מבט ראשוני יש לכאורה בדמוקרטיה צד מאוד יפה, האדם מתבגר, והוא כאילו האנושות התבגרה, והיא מנהלת את עצמה בבחירה חופשית. הרי ריבונו של עולם רוצה שתהיה בבחירה חופשית, הוא נתן לו בבחירה חופשית, נכון? אביתר, נכון? מה? אז, אבל תשימו לב שמה עוד התחדש במעמד הר סיני? זה ריבונו של עולם, אמנם נתן לנו בחירה חופשית, אבל הוא גם ציווה עלינו במה לבחור. ולכן, ברגע שהאדם הוא הקובע, אז מה אנחנו בעצם אומרים לריבונו של עולם בזה?
איך אותה יצאה שלך, היא מעניינת, אבל אנחנו חושבים שיש לנו אופציות טובות יותר.
נכון, כאילו, יישר כוח על הדברים, שמחנו לשמוע, אבל הרוב קובע. אתה מבין? אתם מבינים? יש בחירה חופשית לאדם. עובדה שאדם יכול לחטוא. המערכת הדמוקרטית, באופן מובנה, היא אומרת, התורה היא המלצה. נראה מה הרוב יקבע. הרוב הוא החשוב. התורה, אינטרס של הדתיים. יכול להיות שהרוב יקבע כמו התורה. יכול להיות שלא. אפשר ככה, אפשר ככה. אתם מבינים? מאוד מאוד מורכב הדבר הזה. לא כל כך שמים לזה לב. ובשעה שאדם הוא הקובע, אז מה יקבל ייצוג? בדרך כלל, ההשפעות ההמוניות, נכון? ולא הצד האצילי שבאדם. או גדולי הדור, לאו דווקא הכי פופולריים בדור, נכון? שאנשים יותר פופולריים. אני צודק? ובשעה שהרוב קובע, הפופולריות היא חשובה, נכון? ואז יוצא הצרכים הפשוטים של ככלה, ביטחון, קצת תרבות, זה הופך לעיקר הסדר הציבורי, ובעצם אין פה איזה, מה שראינו מקודם, אין פה דיון ערכי משותף, שכולם מקשיבים לכולם, אלה שומעים את הטענה של כולם, נכון? גם אם היה, זה היה מאוד מורכב, זה לא היה עדיין מכשיר את המערכת הזאת, אבל אין פה דיון ערכי משותף, אלא מה, יש פה מאבק בין בעצם גופים שהם מעצבי דעת קהל. אתם מבינים את המורכבות פה? מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, עכשיו, התורה היא סוף סוף, היא באה עם מטרה מסוימת. היא באה עם, היא מוציאה את האדם מעברונו, נכון? יש פה הדרכה אלוהית. האדם הוא, יש לו כזית שכל, יש לו קצת שנים בעולם, יש לו גוף חומרי, יצרים, יש לו מבט מקומי וחלקי. והתורה היא בחידוש שלא היה כדוגמתו, היא נותנת לנו הדרכה אלוהית, מוחלטת. ריבונו של עולם שם לפנינו מפה, הוא נותן לעם ישראל הדרכה שהיא נאמנת לסדר הבריאה האלוהי. וזה מה שמביא את האדם ואת העולם אל התכלית האחרונה שלו. וזה כולל את כל התחומים, זה כולל את החיים הפרטיים של האדם, זה כולל את חיי האומה, הדרכה לאומית, את המשפט בין איש לרעהו, ומה הדמוקרטיה אומרת? כביכול, שמענו את הדברים, אנחנו, הרוב קובע. אנחנו נחשוב על הכל מחדש, נראה מה יצביעו, נכון? נראה מה יחליטו. ניתן לאדם להחליט אם לקבל את הדרכת התורה, או להיות יצירתי. זה מה שהמערכת הזאת בעצם אומרת. וזה דבר לא כל כך פשוט, זה אליל שקוף. אז אם יאמר אדם, מה עשית מזה כזה דבר פולחני, וסך הכל זה דרך טובה להסתדר עם דמוקרטיה, נכון? מה אתם אומרים? מה? אתה אומר, עדיף משטר דיקטטורי? תכף אני אגע בזה, שאלה טובה. אתה מרים לי להנחתה, בסדר? אבל אם האדם יגיד, סך הכל זה, דמוקרטיה זה דרך טובה להסתדר על פי רצון רוב העם, כאילו, אף אחד לא עשה מזה פולחן, הלכת רחוק מדי, נכון? אפשר לומר ככה? נכון? אני מקשה על עצמי, לא משנה. אז שימו לב, זה לא כל כך נכון לומר ככה, בגלל שהאדם יש לו מידות תבועות בנפש שהן אמורות לשמש את עבודת השם. הן מוטבעות בו בעצם ממש מטבע יצירתו. הן נועדו לשמש את עבודת השם, אבל גם יכולות לשמש דבר אחר, זה תלוי באדם. דוגמה הכי פשוטה, זה מידת האהבה שיש באדם. היא נועדה להיות אהבת ישראל, אהבת הבריות, כן? אהבת השם. היא נועדה לשמש דברים מצילים, דברים גדולים. היא יכולה גם להופיע באופן מאוד מאוד נפול, כמו שאנחנו רואים כל מיני אהבות כאלה, אסורות, ודברים מאוד מאוד קשים שקורים בעולם. בתרבות המערב הרבה, אהבה בצורה מאוד מאוד בוסרית, או אפילו אסורה, מוצגת בחלון ראווה, ואז המידה הזאת בנפש היא יכולה לשמש את הקדושה או את הטומאה. אנחנו, אותו דבר, המקום הזה של הכוח האמוני, שאמור לדקדק בסעיפים הקטנים של השולחן ארוך. האדם יש לו יראת שמיים, יש לו רצון לדקדק, הוא נעשה מדקדק בסעיפים הקטנים לפעמים של החלטת הרוב. וזה הופך להיות ממש קריקטורה. אותו כוח אמוני כזה, של הרוב קובע, כאילו בצורה מוחלטת, בצורה, כמו שראינו את זה בצורה הכי חריפה, בגירוש גוש קטיף. שאנשים, על פי החלטת הרוב, שלא משנה שהיה שם מחטפים והיה שם לא, גם לא תמיד התאים לו החלטת הרוב לאריאל שרון. הוא אמר, נראה מה יהיה החלטת רוב מתפקדי הליכוד. רוב מתפקדי הליכוד התביעו נגד. אבל בכל זאת הוא עשה את זה. אתם מבינים? בכל מקרה, לא משנה שגם לא בחרו אותו לשם זה. בחרו אותו, הוא נבחר בתור ראש ממשלה של הליכוד. אחרי זה הוא הקים מפלגה אחרת, קדימה, שנעלמה מן העולם עם אולמרט וציפי לבני. שאנחנו, טוב. טוב, ברור הנקודה הזאת? אז נניח ש... לא משנה, אנשים במסירות נפש, איך קראו לזה? ברגישות, בנחישות וברגישות, הלכו וביצעו את ההחלטה הכביכול דמוקרטית הזאת. יש שם הרבה כשלים אפילו בשיטה שלהם, אבל יש פה כוח צייתני, כוח... שהוא נועד לשמש את עבודת השם, לא את החלטת הרוב. בסדר? זה מאוד מאוד מורכב. טוב, מה האלטרנטיבה? נכון, שמואל שואל, עדיף משטר טוטליטרי, נכון? מלוכני, עדיף משטר מלוכני, קודם כל נתחיל במשטר מלוכני, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד נפלא, ויכול להיות דבר מאוד מאוד גרוע. זה תלוי אם המלך הוא צדיק או לא צדיק, נכון? אנחנו מצפים למלכות המשיח. יודעים שיהיה לנו מלך צדיק, יהיה לו גם סמכות ויכולת אלוהית לקדם כל מיני תהליכים שהיום אין בכלל הדמוקרטיה שיניים לקדם אותם ויכולת. בכל מקרה, ראינו שהאנושות יכולה להידרדר מאוד ממלך עריץ, מלך מרושע כזה, נכון? זה יכול מאוד מאוד להידרדר. אבל יש אלטרנטיבה בכל זאת. בינתיים, עד שיעמוד פה נביא ויכריז על מלך המשיח, או אני לא יודע איך זה יהיה, פשוט צריך להתנהל על פי התורה. זאת אומרת, מתחומים שיש הדרכה ברורה, אז אתה לא צריך את החלטת הרוב. זה ההדרכה לעם ישראל, זה הדרכה אלוהית. ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. ובתחומים שלא ברורה לנו מה ההחלטה, צריך לשאול את החכמים, לשאול את גדולי הדור, שזה יש גדולי הדור. ויש תחומים שאין שום בעיה להכריע באופן דמוקרטי אגב. במה? במה שהתורה לא הדריכה. נתנה מקום. מה שאני אתן לכם דוגמה שאני תמיד נותן. אם מועצת העיר החליטה באופן דמוקרטי להרחיב את שטח הקניון המסחרי על חשבון גן השעשועים הקרוב, הסמוך, גן הילדים. כן, יש גן כזה עם מגלשות וכו' של ילדים. מועצת העיר החליטה להרחיב את המרכז המסחרי על חשבון גן השעשועים. זה לגיטימי, היא החליטה בהחלטת על פי רוב. זה לגיטימי או לא לגיטימי? זה לגיטימי. אז היא תבנה להם גן שעשועים, 50 מטר ליד, יש להם כסף, יש להם אמצעים, נכון? לא יקרה שום אסון. מה? זה לא סותר את התורה, מה? נכון? החליט על פי הרוב, הרוב קובע. מה אתה אומר פה? הרוב קובע, אין בעיה, נכון? נכון? בסדר? אם אותה מועצת העיר החליטה להרחיב את שעות הפעילות של הקניון על חשבון יום השבת, האם זה לגיטימי או לא לגיטימי? לא לגיטימי, כי התורה כבר הדריכה, נכון? שמור את יום השבת לקדשו. אז בתחומים שהתורה כבר הדריכה, אין טעם ואין צורך ולא ראוי לשאול את הדרכת הרוב. ואם אנחנו כן עוסקים בזה, אז אנחנו בעצם הפכנו את התורה להמלצה. אז עד שהאדם הוא שואל את עצמו מה האלטרנטיבה, הוא ישאל את עצמו עד היכן, עד איפה אתה מוכן להשלים עם מה שנעשה. כלומר, עד איפה התורה היא תהיה כפופה להסכמת הרוב. או עד מתי הדרכות מבחוץ ידריכו את החיים שלנו. כיוון שהם נאחזו בדעת ההמון, אז למרות שיש בהם איסור גמור, אבל הרוב קבע. אתם מבינים? ברור שלכפות את הדור, או לכפות את רוח האדם, ללכת בדרך השם, זה דבר שהוא לא נשמע. נכון? אנחנו לא בעד כפייה, אנחנו לא בעד להדביק לדור כיפה בסלוטייפ, אבל גם האופציה השנייה, שהתורה היא עומדת כהמלצה חמה בתוך סברות אנושיות, זה גם דבר שאמור לקומם כל בעל נפש. זה לא דבר פשוט. זה חזרה אחורה בעצם להשפעת יוון, ולכן צריך להתבונן על הדבר הזה, שיש פה בעייתיות מובנית. והתקופה הדמוקרטית היא לא בקלות, הסתכלו עליה דורות עתידיים, ויחמיאו לה במיוחד, אתם יודעים? כן, זה ברור, כן. דווקא אתם יודעים מי קלט את זה שהדמוקרטיה היא לא יכולה לדור ביחד עם היהדות, יפה? מי קלט את זה? כל מיני זרמים ליברליים. אז הם מחנכים ליהדות דמוקרטית, יהדות פלורליסטית, חלק מהחזון שלהם ליצור יהדות חדשה, יהדות, כן, נושמת, הלכה כהמלצה, הלכה עוקבת מציאות, הלכה יצירתית שנוטלת עצה מן הרוב. הקיצור, עקירת היהדות הנאמנה. אז הרבה באמת גופים קונסרבטיביים ורפורמיים, בתי ספר, יש בתי ספר דמוקרטיים. במילים אחרות, פעם פגשתי בטיול איזה מישהו, זה היה בית ספר דמוקרטי. אני רואה דתיים, חילונים, ביחד, בנים, בנות. אז אמרתי לו, תגיד לי, מה זה בית ספר דמוקרטי? יש, שפסתי ילד, לא יודע. כיתה י' א', לא יודע. וזה טיול בגולן. אז הוא אמר לי שהתלמידים מחליטים וזה. אז אמרתי לו, אם תחליטו על פי רוב שאתם רוצים להעיף איזה מורה, נגיד, אז יקבלו את זה? אז הוא אמר לי, לא, 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 החלטות כאלה זה לא, אנחנו לא מחליטים. אז אמרתי לו, תן לי דוגמה, מה זה? הוא אמר לי, אני אתן לך דוגמה. הייתה לנו החלטה, יש מיקרוגל אחד, אז הייתה הצבעה דמוקרטית, האם המיקרוגל הוא יהיה רק חלבי, או שהוא יהיה גם בשרי וגם חלבי. ואז הדתיים לא יוכלו... נו, אז אמרתי, נו, אז ומה יתקבל? אז הוא אמר, החליטו באופן דמוקרטי שיהיה גם חלבי וגם בשרי. הבנתם? זה בית ספר דמוקרטי.
אז זה רוב המקומות בעולם לא עושים דמוקרטיה טהורה.
מה?
בגלל זה רוב המקומות בעולם לא עושים דמוקרטיה טהורה. דמוקרטיה טהורה נותנת לפגוע בזכויות של מיעוטים.
היא פוגעת בזכויות של מיעוטים, היא פוגעת בהרבה דברים. זה... במקור זה במקור זה גם גרוע. אם אתה תסתכל על דמוקרטיה המקורית של יוון באתונה, זה המקור, שם זה התחיל, אז קראו לזה דמוקרטיה ישירה. ואדם שהיה רוצה להצביע בהצבעה, הוא בעצמו היה עומד שם, אתה מבין? ומי שהיה מותר לו להצביע, זה רק האריסטוקרטיה. וכל אריסטוקרט כזה, יווני, היה לו איזה 500 עבדים. זאת אומרת, אין כזה דבר. במקור זה הייתה שיטה מעוותת. זה לא הייתה באמת דמוקרטיה שכל העם מצביע, אלא האצולה רק הייתה מצביעה, ובצורה שהיא מאוד לא שוויונית, אתה מבין? למה? למלוכה? המלך הוא מי שעסוק בלהופיע את דבר השם בארץ. מלכות השם בארץ. לכן הוא נקרא מלך. הוא מופיע את מלכות השם בארץ. הוא שליח אלוהי. זה המלכות המשיח שאנחנו מצפים לה, שאנחנו מייחלים לה. שיהיה לנו מנהיג צדיק. שינהיג אותנו על פי דבר השם. וגם איתו לצה מסנדרין. יש תחומים במסכת סנדרין. מלכות מלכים הרמב״ם, שהמלך חייב ליטול עצה מסנדרין, שזה עיני העדה, בסדר? להרחבת הלשכות בבית המקדש, יציאה למלחמת הרשות, יש תחומים כאלה שהוא לא יכול, בסדר? ויש יש תחומים שיש לו, יש לו יכולות מאוד מאוד גדולות, בסדר? ויש לו, יש לו גם שיניים לטפל בבעיה, יש היום הרבה בעיות שבאופן דמוקרטי אי אפשר לטפל בהם היום, כי... אי אפשר פשוט, ובעיות הן הולכות ומחריפות, וממש עושקות את הכוח של המדינה.
הבחירה במלך עצמו.
כן.
היא של רוב העם?
לא, הבחירה במלך היא בחירה אלוהית.
אוקיי, אבל אפשר להגיד שהנביא, אולי הנביא, יודע להרגיש את נשמת האומה.
הוא לא...
נגיד שמוע שבחר בדוד.
הנביא הוא... 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 הוא מביא את דבר השם. המלך גם צריך להתקבל על פי העם. זה, זה, זה בחירה אלוהית שהיא צריכה להיות גם מקובלת על העם. לכן דוד המלך, הוא חיכה, הוא היה 7 שנים מלך בחברון, עד ש, רק על שבט יהודה, עד שכל כלל ישראל קיבלו אותו, כן? כי ישבושת היה עוד חי. והוא חיכה. היית, היו לו הזדמנויות להרוג את שאול, והוא לא הרג, כי הוא ידע שאם הוא יעשה את זה, הוא לעולם... הוא גם לא רצה לעשות את זה, חלילה למשלוח יד במשיח השם, אבל זה מצד האמת, מצד המוסר, אבל למרות שאפשר לומר ששאול היה לו דין רודף, אפשר להרוג אותו, אבל הוא הבין שהוא צריך להיות מלך של כלל ישראל. בשביל להיות מלך של כלל ישראל, זה לא יכול לבוא בהסקה מלאכותית כזאת ברוטלית של המלכות הקודמת. הוא צריך לכלול גם את שבט בנימין וכו'. בסדר? אז מלך הוא גם צריך להיות מקובל על העם, אבל... אבל סוף סוף זה מתחיל מבחירה אלוהית, ויש פה באמת סכנה, לכן אנחנו מייחלים מלכות המשיח, ששם לא תהיה את הסכנה הזאת, אלא אנחנו יודעים שיהיה לנו מלך צדיק. או לא היינו רוצים היום איזה מלך שהוא עריץ ומרושע, כן. אבל בהקשר של מלך המשיח, אין את החשש הזה. מכל מקום, אבל אמרתי, גם עד מלכות המשיח, שנזכה לה במהרה בימינו אמן, אז יש דרך להנהיג את האומה, אמרתי גם באופן שהיא, אין צורך במקום שהתורה כבר הדריכה, בהחלטת הרוב, זה בסדר? אין צורך. אם אתה לא יודע מה התורה הדריכה, אז תיטול את צה מן החכמים, בסדר? תשאל את הסנדרין, תשאל את החכמים, גדולי הדור, עיני העדה. אז... תראו רגע, הדמוקרט... הזכרתי את זה מקודם, שהעניין של ה... כאילו זה נהיה מין משחק דמוקרטי כזה, שמישהו רוצה להיכנס, שיהיה לו לצבור רוב, לצבור כוח, אז הוא צריך לעשות פופולרי, והוא צריך לשחק את המשחק הדמוקרטי בעצם, ובעצם אין פה בעצם אמת שבא ממרום, או איזה חזון שמדריך את ההנהגה, אלא יש פה בעצם מה יהיה פופולרי בעיני המון, בקלפי אחר כך, ותשימו לב לעוד דבר, שהדמוקרטיה יוצרת איזו מין תחושה כזאת מדומה, שאין גדולי דור, כי לכל אחד יש משקל שווה, כן? זה יסורי חנק כאלה של עקבתא דמשיחא, ו... כמו שבגוף, בגוף האדם, אז האדם הוא מונהג על פי השכל, אז גם כן האומה היא צריכה להיות מונהגת על פי עיני העדה, שזה דמיון השכל שבאדם, זה החכמים, שהם, אם אתה רוצה להתוות מדיניות וחזון ולבצע את השליחות הנצחית, האלוהית של האומה הישראלית, אז לא יכול להיות שכל אפין שווין, חזל אומרים לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שהושבו בה קטן וגדול. אם לכל אחד יש את אותו כוח לגדול החכמים והצדיקים, כן, עם הקל שבקלים, זה פשוט תשטוש מאוד 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 גדול של הסדרים וגם של הערכים, וזה מאפשר חדירה מאוד מאוד חדירה בלתי פוסקת, ממש על השפעות שהן רחוקות מרוח ישראל, וזה יוצר חולשה, בסדר? כותב הרב קוק ככה, וימים באים, זה אחד המקומות אולי היחידי או היחידים שהוא מתייחס ממש, זה באורות הקודש ד' תף פיבה, והוא כותב ככה, וימים באים שתשים הדמוקרטיה לליבה, הוא מזכיר ממש את המילה הזאת, שאושר הכלל כולו תלוי בהדבקות התאורה שידבק כהמון בכללו להצילי הרוח. ועל פי מידה זו התרחבו חוגי הזכויות של הראשונים וחייהם התמלו עניין. כלומר, הצילי רוח זה החכמים. כלומר, ההמון הוא צריך עד רבה לשאוב ערכים וחזון ושייכות וקישור אל הנצח והדרכה אלוהית. מי החכמים? או מי, יכול להיות גם הנביא, כן? או... אז בינתיים, עד שנזכה למלכות המשיח, אני אומר, צריך ליטול הדרכה מגוף תורני. הרב קוק הקים בזמנו את הרבנות הראשית, שזה בעצם מה שאמור להצמיח את הסנהדרין. וזה מה שיוציא אותנו קצת מתוך ההפיכה. בסדר? ברור? הנקודה הזאת? בסדר? הדברים ברורים, יש למישהו שאלות, טענות, מענות, קושיות, בסדר? אז שנזכה להדרכה, להניג את מדינתנו בהדרכה אלוהית, ברורה, בהירה, על פי יסודות האמת והיושר והמוסר, בקדושה, בטהרה. מגיע לנו יותר, אה? מגיע לנו יותר. בשורות טובות, בשורות טובות.